שלום תלמידים יקרים, אנחנו נלמד היום שיעור מדעים לכיתה ד', נושא השיעור קבוצת בעלי החוליות עם המורה סנדרה קארי בשיתוף צוות ההדרכה. עשה לך תיבת עצי גופר, קינים תעשה את התיבה, ומכל החי, מכל בשר, שניים מכל, תביא אל התיבה להחיות איתך זכר ונקבה. יהיו, מהעוף למיניהו ומן הבהמה למינה, מכל רמס האדמה למיניהו, שניים מכל יבואו אליך להחיות. בראשית ו'. בספר בראשית, הקדוש ברוך הוא מצווה את נוח לבנות תיבה ולהכניס אליה ממגוון בעלי החיים שברא בעולם, לפני שהוא מחריב אותו. הכנסת בעלי החיים לתיבה הבטיחה את המשך קיומם. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא ציווה את נוח להכניס בעלי חיים ממגוון הקבוצות, מהעופות, מהבהמות, מרמס האדמה. היום נלמד על קבוצת בעלי החיים בעולם, מה מאפיין כל קבוצה, מה הם ההבדלים ביניהם. מה נלמד היום? נכיר מגוון גדול של בעלי חיים בטבע המופלא, נלמד על שיטת מיון של בעלי חיים, נכיר קבוצות של בעלי חיים ונכיר מאפיינים ייחודיים לכל קבוצה, ונערוך השוואה בין בעלי חיים ונמצא משותף ושונה. רגע לפני שנתחיל, התבוננו בארון הספרים אצלכם בבית, כיצד מאורגנים הספרים בספרייה. אם תחפשו ספר מסוים, כיצד תדעו היכן למצוא אותו בתוך ארון הספרים? האם חשוב שהספרייה תהיה מאורגנת? ישנן כמה אפשרויות לארגן את הספרים. ניתן למיין על פי סוג הספר או תוכן הספר, למשל תורה, נביאים, כתובים, גמרא, משנה. ניתן למיין על פי המחבר או הפרשן. לפעמים יש צורך לארגן על פי הגודל של הספר בהתאמה למדף. הארגון מסייע לנו להתמצא ולמצוא בקלות את מה שאנחנו מחפשים. הקדוש ברוך הוא ברא בעולמו מגוון גדול מאוד של בעלי חיים. כדי להכיר ולהתמצא בעולם היצורים החיים ולהכיר אותם טוב יותר, המדענים משתמשים בשיטת מיון שמתייחסת לדמיון ולשוני בין בעלי החיים, במבנה גופם, בתנועתם ובהתנהגותם. נצא למסע, למידה, להיכרות עם קבוצות בעלי החיים. את ממלכת בעלי החיים ממיינים החוקרים לשתי קבוצות, קבוצת בעלי החוליות וקבוצת חסרי החוליות. בקבוצת בעלי החוליות נמנים בעלי חיים שיש להם שלד פנימי שבנוי מעצמות, לדוגמה הפרה והארנבת. בקבוצת חסרי החוליות נמנים בעלי החיים שאין בגופם עצמות, כמו למשל חגב והכביש. נתחיל עם בעלי החוליות. החוליות והעצמות מקנות לבעלי החיים צורה חיצונית. נסו לזהות באמצעות האיורים את בעלי החיים שבתמונה. האם הצלחתם לזהות את הצפרדע, את הדג, העוף והנחש? ראיתם עד כמה החוליות מסייעות לנו בזיהוי? את בעלי החוליות אנחנו ממיינים לחמש מחלקות: דגים, דוחאים, זוחלים, עופות ויונקים. נכיר מאפיינים של כל מחלקה ונבין מדוע החליטו המדענים למיין בצורה כזאת את בעלי החיים בטבע. התבוננו במגוון בעלי החיים בתמונות. כולם שייכים למחלקת היונקים: הזברה, הדוב, העז, הקיפוד, העכבר והגמל. לכאורה הם נראים מאוד שונים זה מזה, בגודל, בצבעים ובצורות הגוף, ובכל זאת כולם שייכים לאותה מחלקה. חפשו מאפיינים משותפים לקבוצה. כתבו במחברת את תשובותיכם. זה הזמן שכל תלמיד יצטייד במחברת ובמכשירי כתיבה ויצא לדרך. יש לכם דקה. בהצלחה. בואו נראה מה מאפיין את כל היונקים. בדקו אילו מאפיינים הצלחתם לזהות מתוך התמונות והוסיפו את אלה שלא כתבתם. אז מה הם המאפיינים במחלקת היונקים? כל הצאצאים ניזונים מחלב אימם. לרוב היונקים יש אפרכסות אוזניים. גופם של היונקים מכוסה בדרך כלל בשיער או בפרווה. כל היונקים נושמים בעזרת ריאות. רובם נעים בהליכה באמצעות ארבע רגליים. שני החברים, יונתן ובני, התלבטו האם הדולפין הוא דג או יונק. מי משניהם צודק לדעתכם? בני טוען, הלוויתן נראה דג לכל דבר. הוא חי במים ושוחה בעזרת הזנב והסנפירים. יונתן אומר, אתה טועה. אני חושב שהדולפין שייך למחלקת היונקים. מי משניהם צודק? כדי לקבוע מי צודק, עלינו לנסח טיעון. טיעון מורכב מטענה שהיא אמירה מסוימת שאפשר להתווכח לגביה אם היא נכונה או לא, ומנימוק שמטרתו להסביר ולשכנע שהטענה אכן נכונה. כדי לקבוע מי צודק, עלינו לנסח טיעון. טיעון מורכב מטענה, האם הדולפין הוא דג או יונק, ומנימוק שמתבסס כמובן על המאפיינים שלמדנו. כדי להצליח לנמק, עלינו לקרוא את המידע על הדולפין, ננסה לאתר במידע מאפיינים שיסייעו לנו לנסח טיעון אם הדולפין הוא יונק. נקרא ביחד את קטע המידע. הדולפין חי בסביבה מימית, בתחילת חייו הוא ניזון מחלב אמו. בישראל אפשר למצוא אותו במפרץ אילת. הדולפינים חיים בדרך כלל בלהקות ומאוד ידידותיים לבני האדם. ניתן לראות אותם בים כאשר הם עולים מעל לפני המים כדי לנשום אוויר. הנה, מצאנו שני מאפיינים. הראשון הוא מאפיין ייחודי ליונקים. הדולפין ניזון מחלב אמו. גם המאפיין השני חשוב. דגים לא עולים לנשום אוויר. הם יכולים לנשום חמצן בתוך המים. כדי לקבוע מי צודק, עלינו לנסח טיעון. טיעון מורכב מטענה, האם הדולפין הוא דג או יונק, ומנימוק שמתבסס כמובן על המאפיינים שלמדנו. הטענה, הדולפין הוא יונק. הנימוק הוא ניזון מחלב אמו ונושם אוויר באמצעות ריאות. בנוסף לדולפין, ישנם יונקים נוספים שיוצאים מן הכלל ולא רואים בהם את כל המאפיינים. עטלפים הם יונקים שאומנם בעלי יכולת תעופה ולא הליכה כמו רוב היונקים. לוויתנים כמו הדולפינים שוחים במים. לכלבי הים ולחולד אין אפרכסות אוזניים, אך צאצאיהם משוייכים ליונקים. כעת, שאנחנו מכירים היטב את מחלקת היונקים, נמשיך במסע שלנו להיכרות עם מחלקת העופות. בואו נראה אם אתם מצליחים לזהות מאפיינים משותפים מתוך התמונות. חפשו מאפיינים הקשורים לכסוי הגוף, מספר הרגליים, עברי התנועה ומאפיינים נוספים. בהצלחה! מאפיינים משותפים למחלקת העופות, כמו שוודאי זיהיתם, כסות הגוף נוצות, עברי התנועה זוג כנפיים וזוג רגליים, התנועה היא תעופה, מאפיין מיוחד זה מקור, עבר הנשימה ריאות, והצאצאים בוקעים מתוך ביצים.
אצל כל העופות הנקבה מטילה ביצים, ומהביצים בוקעים צאצאים, עופות צעירים. לחלקם אנחנו קוראים אפרוחים ולחלקם גוזלים. מה ההבדל ביניהם? גוזל בוקע מן הביצה עירון, עיוור וחסר ישע. ההורים שלו מאכילים אותו ומטפלים בו עד שהנוצות שלו צומחות והוא יכול להסתדר לבד. הגוזל כאילו גוזל מזון מההורים, ולכן שמו גוזל. לציפורי שיר ולחסידות יש גוזלים. אפרוח בוקע מהביצה עם עיניים פקוחות, גופו מכוסה בפלומה או בנוצות רכות, ותוך כמה שעות הוא כבר הולך אחרי האמא שלו ואוכל בעצמו. הוא פורח מהקן, ולכן שמו אפרוח. מרגע שבקע הוא ממש עצמאי. ההורים לא צריכים להאכיל אותו, והתפקיד שלהם הוא רק להגן עליו מפני סכנות, לחמם אותו כשקר, ולפעמים גם ללמד אותו כמה דברים חשובים על העולם. לברווזים ולתרנגולות יש אפרוחים.
התרנגולות ותרנגולות ההודו הם דוגמאות לעופות שבויתו, כלומר שבני האדם מגדלים אותם ומשתמשים בהם למאכל, בשר וביצים. תרנגולת אחת מטילה כ-300 ביצים בשנה. דוגמה נוספת לתועלת שאנחנו מקבלים מהעופות היא התנשמת. בשנים האחרונות עכברים וחולדות הפכו להיות מטרד של ממש. הם מסתובבים באזורי מגורים ופוגעים בשדות חקלאיים. לפני קצת יותר מ-10 שנים מצאו פתרון יעיל לעכברים. גידול תנשמות באזורים שיש בהם הרבה מחרסמים. התנשמת ניזונה מהמחרסמים. הנה, תראו, בתצלום תנשמת שצדה עכבר בלילה. באזורים מרובי מחרסמים בנו תיבות כינון עבור התנשמות. הן מקננות בתוך התיבות האלה, נמצאות כל הזמן בסביבה וניזונות מהמחרסמים. כך הן פותרות את בעיית המטרד בלי צורך בריסוס או הדברה. לשימוש כזה אנחנו קוראים הדברה ביולוגית, הדברה באמצעות בעלי חיים. לאחר שהכרנו את מחלקת היונקים ומחלקת העופות, בואו נלך לצלול קצת בים, בים סוף, ולהכיר את ממלכת הדגים. צפו בסרטון הדגים בשונית האלמוגים בים סוף. תוך כדי צפייה, נסו לזהות את המאפיינים הייחודיים למחלקת הדגים. צפו בסרטון ותנסו לענות על השאלות. באיזו סביבת חיים הם נמצאים? מה מאפיין את צורת גופם? מה מאפיין את תנועתם? ואילו איברים ייחודיים לדגים? בואו נכיר את מבנה הגוף של הדגים ואת החלקים בגופו. פיתחו מחברות, עירו במחברת דג, נסו לזהות את שמות חלקי הגוף שאתם מכירים. תנסו לעבוד על פי הסימונים 1, 2, 3, 4, 5, 6 ו-7. איך קוראים לכל חלק? בואו נראה אילו חלקים הצלחתם לזהות. נתחיל בראש. תראו איזה ראש מחודד יש לרוב הדגים. נסו לחשוב, מדוע ברא הקדוש ברוך הוא את הדגים עם מבנה מיוחד כזה? מה היתרון במבנה כזה לתנועה במים? ודאי ניסיתם פעם להתקדם בהליכה בתוך הים או הבריכה, האם שמתם לב כמה ההתנגדות של המים גדולה וכמה קשה להתקדם במהירות? מבנה הראש המחודד מאפשר לדגים לחתוך את המים ולהתקדם קדימה ביתר קלות. מבנה כזה נקרא מבנה הידרודינמי. הידרו, מים, דינמי, תנועה. בנוסף למבנה ההידרודינמי שמקטין את החיכוך עם המים, גופם של הדגים מכוסה באור, חלק ורירי, שגם הוא מסייע להתקדמות במים. בני האדם השכילו ולמדו מהטבע ובנו באותו מבנה את האוניות. כך האונייה יכולה להתקדם עם פחות התנגדות של המים. לדגים יש כמה סוגים של סנפירים. כולם מאפשרים תנועה ויציבות במים. כשהדג מניע את סנפיר הזנב, הוא מתקדם קדימה, ובעזרת סנפירי הגב והגחון, הוא שומר על יציבות בתוך המים. גם במקרה הזה, בני האדם למדו מטבע הבריאה ובנו מוצרים שיסייעו להם להתקדם בתוך המים, ממש בדומה למבנה של הסנפירים. הנעת משוטי הסירה וסנפירי הרגליים מאפשרים התקדמות שלנו כשאנחנו שטים. או סוחים. לחלק מהדגים יש קסקסים. כתוב בויקרא בפרק י"א פסוק ט' את זה תאכלו. כל אשר לו סנפיר וקסקסת. הקסקסים הם כיסוי קשיח שיש על הגוף הרך של הדגים והם מגינים עליו מפני פגיעות. ארגון הקסקסים זה על גבי זה בצורה מסודרת להפליא, גם הוא מונע חיכוך של הדג במים. הסנפירים והקסקסים מסייעים לנו לזהות את הדגים המותרים במאכל. בספר ויקרא מוזכרים שני הסימנים, את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לו סנפיר וקסקסת. יש דגים שאין להם את שני המאפיינים יחד. אלה דגים אסורים באכילה. התבוננו באיור הצוללן. בני האדם נושמים באמצעות ריאות חמצן במצב צבירה גז. לכן אנחנו לא יכולים לנשום בתוך המים, ואנחנו זקוקים לציוד צלילה. מסכה שמכסה את האף ואת הפה בצורה אטומה, ובלון חמצן שמחובר למסכה ומספק את החמצן לנשימתנו. מה קורה אצל הדגים? כיצד הם נושמים בתוך המים? כמובן שדגים לא שוחים עם מסכת חמצן. לדגים יש איברים מיוחדים משני צידי הראש הנקראים זימים. הדגים נושמים באמצעות זימים. הזימים הם איברי הנשימה של הדגים החיים במים. הזימים בנויים מקרומים עדינים עשירים בכלי דם. הזימים קולטים את החמצן המומס במים ופולטים פחמן דו-חמצני. הדג מניע את הזימים כל הזמן ומגביר את קליטת החמצן. השלימו את החסר. מהם המאפיינים הייחודיים למחלקת הדגים? מאפיינים משותפים למחלקת הדגים, בואו נראה אם השלמתם נכון. הם חיים בסביבה מימית. מבנה הראש נשלים מחודד והידרודינמי. בעלי אור נשלים חלק ורירי. התנועה שחייה. מאפיין מיוחד סנפירים שנמצאים בגב, בחזה, בזנב ובבטן. לחלק מהדגים יש קסקסים המצפים את האור. איבר הנשימה הוא זימים, והצאצאים בוקעים מתוך ביצים. אנחנו כבר ממש מתקרבים לסופו של המסע. נותרו לנו שתי מחלקות לבקר. בואו נלמד על הדו-חיים. שני החברים, בני ויונתן, ממשיכים איתנו במסע. בני מתקשה להבין את שם המחלקה. למה מתכוונים כשאומרים דו חיים? דו זה שניים. מה יש כאן פעמיים? ראו את תשובתו של יונתן. הוא מסביר שהמחלקה הזאת נקראת כך כיוון שבמהלך חייהם הם חיים בשני סוגים של סביבות חיים, במים וביבשה. דוגמאות לדו חיים בוגרים: אילנית מצויה, סלמנדרה כתומה, צפרדע הנחלים וקרפדה ירוקה. כל הדו-חיים מתחילים בסביבה המימית, אל המים מוטלות כמות גדולה מאוד של ביצים, מתוך הביצים בוקעים רושנים, הם ממש לא דומים לדו-חיים הבוגר, הם דומים לדגיגים מאוד קטנים, חסרי רגליים ונושמים באמצעות זימים. במהלך הגלגול הזנב מתקצר, מתפתחות רגליים והגוף מקבל את צורתו של הדו-חיים הבוגר. מהלך הגלגול לוקח כשישה שבועות עד שמקבלים צפרדע או קרפדה בוגרת, ושוב הצפרדע תטיל ביצים והגלגול יתחיל מההתחלה. עכשיו אתם בוודאי מבינים את מקור שמם דו-חיים. כל השבועות הראשונים בחייהם של הדו-חיים מתקיימים בסביבה מימית. הביצים מוטלות במים, הרושנים שוחים במים, ובבגרותם הם יכולים לחיות בסביבה יבשתית, אך זקוקים ללחות. לכן נמצא אותם באזורי נחלים, בשלוליות וכדומה. הדו-חיים הם חלק מהטבע הנברא, ואנחנו מצווים לשמור עליו. מחלקת הדו-חיים רגישה באופן מיוחד לשינויים סביבתיים, בגלל שהם זקוקים לשני סוגי הסביבות, מימי ויבשתי. מספיק שסביבה אחת נפגעת, כבר נקטע מחזור החיים שלהם. בשנים האחרונות העולם מתפתח בקצב מהיר. הרבה יערות נחרטים, הרבה בתי גידול הופכים להיות שטחי מגורים ונהרסים, וישנו זיהום של מקווי מים. כל אלה יחד וגורמים נוספים משפיעים על יציבות אוכלוסיות הדו-חיים, ויש כאלה שכבר נמצאים בסכנת ההכחדה. הסלמנדרה והקרפדה, ויש כאלה שכבר בסכנה חמורה, הטריטון והחפרית. כל אחד מאיתנו צריך לחשוב מה הוא יכול לעשות כדי לשמור על הדו-חיים ולמנוע את הכחדתם. תלמידים יקרים, אנחנו ממש נמצאים במסלול האחרון במסע שלנו, מחלקת הזוחלים. את מסענו במחלקת הזוחלים נפתח עם הנחשים. אולי חלקכם נרתעים מהתמונות של הנחשים או חוששים מהם. רוב הנחשים לא מסוכנים לבני אדם, אבל חשוב להיזהר כשלא מכירים את הנחש. הנחש מוזכר בבריאת העולם, בעונש שקיבל, על גחונך תלך, ואפר תאכל כל ימי חייך, כך נאמר לו. התבוננו בתמונות ונסו למצוא מאפיינים משותפים לנחשים. שימו לב לסביבת החיים, לתנועה ולמבנה הגוף. מתוך התמונות ניתן לראות שהנחשים חיים בסביבה יבשתית ויבשה. הם נעים צמוד לקרקע ואורם יבש ומכוסה בקסקסים. אחד המאפיינים של הנחשים ושל הזוחלים כולם הוא שהאור שלהם קשיח ולא גדל כמו אור של בעלי חיים אחרים. לכן כשהם גדלים הם מקלפים מעצמם את האור ומחליפים אותו באור גדול יותר. התופעה הזאת נקראת התנשלות. אצל הנחשים זה קורה בבת אחת. הם משאירים את כל האור בבת אחת וממש רואים נשל שלם. אצל זוחלים אחרים יש התנשלות בצורה אחרת. התנינים למשל משאירים קסקס קסקס. הצבים משאירים רק את שכבת האור העליון של השריון שלהם. מלבד הנחשים יש בעלי חיים רבים נוספים ששייכים למחלקת הזוחלים. לטאות, איגואנות, זיקיות, צבים, תנינים ועוד. התבוננו בתצלומים, ראו כיצד כל נציגי המחלקה נעים קרוב מאוד לקרקע. הגחון שלהם ממש סמוך לקרקע והגפיים שלהם מאוד קצרות יחסית לגופם. הקדוש ברוך הוא ברא את היצורים החיים בהתאמה מושלמת לסביבת חייהם. בריבועים הצבועים, ארבעה מאפיינים של סביבת הזוחלים או חייהם. חיים בסביבת יבשה, האור לא גדל, חשופים לטורפים בקרקע ותנועה בצמידות לקרקע. ובמלבנים הלבנים את ההתאמה למאפיין. נסו להתאים בין מאפיין להתאמת הגוף. בהצלחה. הזוחלים חיים בדרך כלל בסביבות יבשות. בסביבה כזאת חשוב להישמר מפני איבוד מים. הקסקסים היבשים והאטומים מתאימים לתפקוד זה. הקסקסים גם מגנים על אור הזוחלים מפני פציעה. זכרו, הם ממש הולכים צמוד לפני הקרקע המחוספסת והיבשה. חלק מהזוחלים כמו השממית והזיקית הם בעלי צבעי הסוואה שמסתירים אותם מהטרופים הטבעיים שלהם. נעבור לזוחלים בחידון. אתם צריכים לקרוא את השאלות ולענות נכון או לא נכון. רוב הזוחלים חיים בסביבה מימית, האם המשפט הזה נכון או לא נכון. לזוחלים אור יבש המכוסה בקסקסים. הזוחלים הצעירים נושמים במים והבוגרים ביבשה. כל הזוחלים ארסיים ומסוכנים. צאצאי הזוחלים בוקעים מתוך ביצים. מומלץ להזיז אבנים בשדה ולחפש זוחלים. אז כמו שאתם רואים, המשפט הראשון כמובן שגוי. למדנו שרוב הזוחלים חיים בסביבה יבשתית. לזוחלים אכן אור יבש המכוסה בקסקסים. המשפט השלישי כמובן אינו נכון. סביבה מימית ויבשתית בתקופות החיים השונות היא מאפיין של הדו-חיים. לא כל הזוחלים ארסיים ומסוכנים, אך בכל זאת לא כדאי להזיז אבנים ולחפש זוחלים. נעבור לחידון הבא. לאיזו מחלקה אני שייך? גופנו מכוסה בקסקסים ואור יבש. יש לנו סנפירים. יש לנו זוג רגליים וזוג כנפיים. לרובנו יש ארבע רגליים. בראשית חיינו אנחנו במים ובבגרותנו ביבשה. יש לנו מקור. לרובנו יש אפרכסות אוזניים. בואו נקרא את התשובות. הגוף מכוסה בקסקסים, אלו הזוחלים. סנפירים יש למחלקת הדגים. זוג רגליים וזוג כנפיים לעופות. לרובנו יש ארבע רגליים, קבוצת היונקים. בראשית חיינו אנחנו במים ובבגרותנו ביבשה, אלו הדו-חיים. יש לנו מקור, מחלקת העופות. לרובנו יש אפרכסות אוזניים, מחלקת היונקים. הנה עוד תרגול קצר. התאימו בין כסות הגוף למחלקה המתאימה. נוצות שיער, אור לח, אור קשה וקסקסים. לאיזה מחלקות כל אחד מהם שייך? בדקו את עצמכם, האם זכרתם את כסות הגוף של כל מחלקה? הנוצות זה של מחלקת העופות, שיער ופרווה למחלקת היונקים, אור לח לדו-חיים, אור קשה מכוסה קסקסים זה הזוחלים, וקסקסים לדגים. זוכרים את התרשים איתו פתחנו את השיעור? כעת אתם מכירים היטב את חמש המחלקות בקבוצת בעלי החוליות. השלימו את התרשים במחברת. לא משנה הסדר, אבל בקבוצת בעלי החוליות יש לנו את הזוחלים, את הדו-חיים, את הדגים, העופות והיונקים. אנחנו מסיימים ומסכמים את השיעור. הכרנו את המגוון העצום של בעלי החיים בעולמנו. למדנו כיצד ממיינים בעלי חיים למחלקות. הכרנו חמש מחלקות ולמדנו את המאפיינים המשותפים לכל מחלקה, היונקים, העופות, זוחלים, דו-חיים ודגים. למדנו כיצד נשמור על בעלי החיים בסביבתנו ולמנוע את הכחדתם. לסיכום נושא בעלי החוליות, צאו לתצפית בסביבה הקרובה. התבוננו סביב ובחרו בעל חיים שמעניין אתכם לצפות בו. בתצפית מתבוננים היטב, אוספים מידע מהסביבה בעזרת החושים, רושמים את המידע בדיוק כפי שהוא נראה במציאות. כדאי לצאת לתצפית בשעות שונות של היום כדי לראות את בעל החיים במגוון ההתנהגויות שלו. רשמו לעצמכם את מאפייני בעלי החיים, מה סביבת החיים שלו, מה המראה שלו, גודלו, צבעי גופו, תיאור התנהגותו, מאכל וכל פרט שנראה לכם מעניין. תוכלו לארגן את תצפיותיכם בטבלה. בהצלחה ולהתראות.